One, two. אחד, שתיים. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. טוב, בואו נראה. אוקיי, קצת סועק. קצת סועק, מה זה אומר? אפשר טיפה להוריד. טוב, עכשיו תגידו לי אם יש סאונד או אין. דיברתי במשך חמש דקות סתם. אבל זה בסדר, אתם יודעים למה הטעות קרתה? כי יש את המערכת הזאת שאתם רואים פה על המסך מאחוריי, ומי ש... מי שלא מעז, לא טועה. עכשיו תגידו לי אם יש סאונד. אני אשמח שתגידו לי אם יש סאונד עכשיו. אין סאונד. עכשיו תגידו לי אם יש סאונד, יהיה בסדר. איי, ואבוי לי. איי, אלוהים. אוקיי, עכשיו תגידו לי אם יש סאונד, יהיה מעולה. אני מבין שהיציאת סאונד של המחשב אמורה להיות מקוילת ליציאת HDMI, והיא לא הייתה. היא הייתה מקוילת למשהו אחר. מקווה שהדברים עובדים. מקווה שאין ריברב. תגידו לי שעובד ואני אמשיך. יש, לא צועק. יופי. יופי, יש סאונד. יופי, מצוין. סורי, באמת, עבדנו קשה מאוד אני ואלכס בימים האחרונים. טוב, אז בואו נעשה עוד הפעם. בואו נעשה ריקאפ. שלום, ברוכים הבאים, חברים יקרים. אני איליאן מרשק, אתם צופים ומאזינים בעיתונות אזרחית. היום אנחנו במוצאי שבת, החמישי במרץ, השנה 2022, השעה היא 10 ו-10 דקות, אחרי שניסינו 10 דקות להבין ולהבחן את הבעיה של למה אין סאונד. אני רוצה להתחיל מסוף הדברים שאמרתי במה שלא שמעתם ומשם על ההמשך. מחר בבוקר אני יוצא לטיסת חילוץ של אנשים שנתקעו באזורי קרבות, שביום, היומיים האחרונים, למרות שהם נשארו, בהתחלה אמרו שזה בסדר להישאר איפה שהם, בין אם זה מקייב, בין אם זה חרקב, לוגנסק, בין אם זה אודסה, ועוד ערים מותקפות שנמצאות בפעתים בצפון, במזרח ובדרום של אוקראינה. אני מחר טס בטיסה פרטית לאחת מהמדינות שנמצאות לגבולה המערבי של אוקראינה, כדי להביא משם בעצם מספר, בעצם תינוק והורים, ועוד כמה אנשים שבאמת המצב שלהם מצריך את החילוץ האקסטרה הזה. ובקיצור, אני על תקן מתורגמן, אם צריך חובש ואם צריך עוד כל מיני דברים, ואני מקווה לתעד את הדברים כמו שעושים באזורי קרבות. פשוט נדביק על עצמי איזושהי גופרו, ובנתן היכולת מה שצריך, נתעד. אבל מה שחשוב להבין זה שהניסיון שלנו בימים האחרונים, וזה גם הסיבה שלא היינו זמינים כל כך, זה בגלל שיש ניסיון מאוד גדול להציל כמה שיותר אנשים מסכנים, בלי שום קשר כרגע למה מומי, כמה ולמה. לשאלתם של מספר אנשים, אנחנו עשינו את זה גם כאשר היה פה את העניין הזה עם אנשים שהגיעו מאפריקה, וגם כאשר היו הדברים שאנשים שהגיעו מאזורי קרבות כאלו ואחרים, בין אם זה בעיראק או בין אם זה בסוריה, אתם פשוט, זה לפני שהכרנו גם, והרבה מהדברים האלה, לא באמת יותר מדי עניין שיש מה לפרסם, וגם חלק מהדברים פשוט היו אסורים מן הסתם בפרסום, אז אתה פשוט, מה שאפשר לעזור אנחנו עוזרים, ובעיתות משבר ומלחמה יותר מלעשות לעצמנו, לביתנו, זה הזמן החשוב ביותר לעזור ולתרום למי שאפשר. יום חמישי ראיתם ושמעתם ששמנו פעמנו לנטבג, לנמל התעופה בן גוריון, כדי לסייע ולעזור לבחור צעיר בשם אנדרי, שעשה דרך לא דרך מהערים המופגזות שם, בין אם זה קייב ואחרות, כמו שעשו את הדרך מערים מופגזות כאלו ואחרות. אז הוא הגיע לישראל, לנתב"ג, ובאמת היה צריך את העזרה הזאת להתמצא, למצוא שננחית אותו באיזה מקום, שיהיה לו איפה לישון, איפה להיות, והוא הגיע עם תיק בלי כלום, בלי שום דבר. מי שרוצה לשמוע את כל השיחה שלי איתו, שעשינו בשידור, אם הוא זמן לשידור האחרון שעשינו ביום חמישי, בערב, בלילה זה היה, אם זיכרוני אינו מטעה אותי. כן, זה היה ביום חמישי או ביום רביעי? זוכר שביום חמישי דווקא הייתי עם, היינו עם הלצ'קו, כן, לא, אז כנראה זה היה ביום רביעי בלילה. בכל מקרה, כן, זה היה ביום רביעי בלילה. בכל מקרה, אתם מוזמנים לראות, לצפות בדברים האלה, לצפות בשידור הזה שהיה, הוא אצלנו, הוא נקרא יום השביעי למלחמה, יומן מלחמה, יום השביעי לפלישה הרוסית. תיכנסו בבקשה, תצפו בריאיון, תעזרו לבחורים, אתם יכולים לעזור, וזה בזה אנחנו מתמקדים בימים הקרובים. אז באמת מחר כאמור על הבוקר אני אצא לנדבג, נעלה לטיסה ונלך, נעשה איזשהו נעשה איזושהי פעולה שאנחנו יכולים לעשות. אם אתם רוצים, יש קישור, יש פייבוקס שאנחנו תמיכה לאותו בחור אנדרי, בגלל שהוא באמת אין לו כלום, הוא הגיע עם פאקינג תיק, כמו אפילו לא תיק בית ספר, אפילו יותר קטן, תיק גב כזה, כן, עם, אפילו בלי משחת שיניים, ורשת שיניים. אז אם אתם רוצים לעזור ואתם יכולים, אז בבקשה מכם, יש את הקישור בפוסט בטלגרם שהעלינו לפני השידור, בטלגרם שלנו, מי שרוצה יכול להיכנס לאתר שלנו, ie2020.net, למי שצופה ביוטיוב, ie2020.net, כנסו לשם בבקשה, יש לכם את היכולת להוריד שם את האפליקציה שלנו, שהיא מרכזת את הכל, יש בה את הטלגרם, את היוטיוב, את הפודקאסט, וכמובן את כל שאר השידורים שלנו השונים. אז שוב, יום רביעי תצפו בשידור הזה, יום רביעי שהיה, תצפו בשידור שהיה בבקשה מכם, ובואו תראו איך אתם יכולים לעזור לאנדרי ולאנשים אחרים שעושים את דרכם, בין אם זה לישראל ובין אם זה למקומות אחרים שאתם אולי מכירים ויכולים לסייע להם, איפה שלא תהיו, כי מי שצופה בשידור שלנו עכשיו, אני יודע שאתם נמצאים בהרבה מאוד מקומות בעולם, ותבורכו. בהזדמנות זאת, גם אני חשוב להגיד תודה ענקית לתומכים שלנו מרחבי העולם ולתומכים שלנו בארץ, תומכים נפלאים, מעטים אבל מצוינים, שבאמת בלעדיכם ובאמת בזכותכם אנחנו מצליחים ועושים את הדברים כפי שאנחנו עושים. כשחלק מהפעמים אנחנו מתמקדים בפיתוח, כפי שאתם רואים, גם עם הפדיחות שיש בזה, וחלק מהפעמים אנחנו מתמקדים גם כמובן בהצלה ובעזרה ובסיוע לאנשים אחרים ככל שאנחנו יכולים, וזה באמת לדעתי זו החשיבות העילאית בתקופות משבר, זה קודם כל לתת ידע, כלים ומשאבים לאנשים שידם אינה משגת, בייחוד כאשר באמת אנחנו מתאפשר לנו. אז ie2020.net זה האתר שלנו, אתם מוזמנים להיכנס לכל אחד מהכפתורים שיש מסביב לחלונית השידור באתר כדי לתמוך בנו. תמיכה חודשית זה הדבר הכי טוב, כל איש אשר ידענו ליבו, באמת מעט זה גם הרבה. אז לתמיכה שלכם בביט 054-264-9690, 054-264-9690, בפייבוקס בביט, או שוב פעם כאמור בכל אחד מהכפתורי תמיכה שיש לנו באתר. והסיבה שאנחנו צריכים את התמיכה שלכם זה באמת כדי שנוכל להשתפר יותר ויותר מחד, וגם כדי שנוכל לעבות את התכנים, ושנוכל גם לעבות את כמות המשתמשים בפלטפורמה הזו, שהיא בעצם להגיד את האמת, כי זו המשימה שלנו למען אנושות מיודעת יותר. אז זה היום הרוסי לפלישה הרוסית, זה היום הרוסי, זה היום העשירי לפלישה הרוסית, משעשע, זה היום הרוסי. היום העשירי לפלישה הרוסית לאוקראינה, ששם זה באמת לא משעשע מה שהולך שם, זה קטסטרופה מכל הכיוונים. גם החיילים הרוסים בעצמם קצת בשוק, קצת מאוד מאוד מדשדשים בכל מה שקורה שם. אין התקפות אוויריות משמעותיות, לא של האוקראינים כלפי הרוסים ולא של הרוסים כלפי האוקראינים, בהיבט של חיל אוויר, מבחינת פעולה של חיל האוויר, מבחינת הפצצות של חיל אוויר. כמובן יש הפצצות פצצות שבאות מהאוויר, שהן יוצאות מספינות שנמצאות במרחק מה, וגם מצוללות כאלו ואחרות, טילי שיות ועוד כל מיני טילים חכמים כאלו ואחרים, אבל בעיקרון חיל אוויר ממש, חוץ ממסוקים, מסקר עם מסוקי קרב פה ושם, אין ממש פעילות כמו שאולי היינו מצפים, ומכאן גם שהדברים מדשדשים לאט לאט, ואותם כוחות שנמצאים בפאתי קייב, ששוב פעם, לכיוון קייב כבר בקילומטר ה-40 פלוס מינוס, הם עושים את זה לאט לאט, מאוד לאט את הדרך שלהם, מכל מיני סיבות נסיבות, והדברים האלה כשלעצמם הם לא ברורים, אנחנו עוד מן הסתם נעמוד את המסקנות של זה בהמשך, אבל כאמור, הדגש הוא הפעולות שאנחנו יכולים לעשות בראותנו את מה שקורה כאן ועכשיו, בראותנו את הסיטואציה שנגלית ומתגלה מול עינינו. ההיסטוריה, כפי שאמרנו שתתרחש, חוזרת על עצמה. אנשים המעיטו ערך בדברים, המעיטו מלהאמין בהיתכנות של הדברים, והמעיטו מלשאול את השאלות ולבדוק האם מה שאנחנו אומרים הוא אכן נכון, או יכול להיות שאנחנו מברברים, ובאמת הרבה אנשים שבדקו וראו שאכן יש דברים בגו ממה שאנחנו אומרים, כשאנחנו אומרים לכם מראש, כבר הרבה מראש, כן? שימו לב ללחימה, שימו לב לנסיבות, שימו לב לאיפה, שימו לב לפוטנציאל הארסני של הדברים האלה, שימו לב למה אתם יכולים לעשות, כדי שאם היה ובאמת המצב מתגלה ככזה, מה אתם יכולים לעשות בידע, כלים ומשאבים, בחמשת הממים, וחוב וחוק, כפי שכבר דיברנו ואמרנו. אז באמת אנשים טובים שהקשיבו, יש להם מה לעשות, יכולים לעשות, ואלה שנתקעו בלי, עלינו והחובה שלנו לעזור להם כמה שאפשר, למי שאפשר, בכלים שיש לכם. אז זה באמת מה שאנחנו עושים, זה הדגש. זה לא חדש לאף אחד מכם, אני יודע, אבל זאת אומרת שזה מה שאנחנו עושים, אבל הקונטקסט של פתאום מלחמה ופתאום פלישה ופתאום סגנון דיבור כזה של מלחמת העולם השנייה, זה בוודאי חדש לרבים מאיתנו, גם אם שמענו על זה בהיסטוריה, בשיעורי ההיסטוריה, למי שמאיתנו היה בכאלה. אז כן, אז כאמור, העדכונים הם זה שהיום העשירי לפלישה הרוסית, כאמור, מתאפיין בדשדוש של הרוסים, גם של האוקראינים, בדשדוש של מדינות העולם, מלסייע באופן אקטיבי. כרגע הכל הוא פסיבי, יש האטה, יש סגירה של יוטיוב, של טוויטר, של פייסבוק, של עוד שירותים כאלו ואחרים ברוסיה, לארגונים רוסיים ואו לאזרחים, אוליגרכים רוסיים כאלו ואחרים, שמפוזרים במדינות שונות ברגעים אלה בעולם. יחטות שונות, נכסים שונים של כל מיני טייקונים רוסיים אחרים, כאלו ואחרים, הוחרמו על ידי מדינות שונות, כאשר אני לא אומר את זה בטון חיובי או שלילי, או פסקני או ספקני, אלא פשוט אלה הן העובדות, כאשר לי יש את הדעות שלי בנוגע למהלכים כאלה של סימני שאלה, בנוגע למהלכים כאלה של החרמת ציוד של אנשים עשירים, שכל חטאם הוא שייכות למדינה כזו או אחרת, כאשר אפשר אולי לומר שהם חברים של פוטין בצורה כזאת או אחרת, ועל זה באמת סוגרים אותם, זה משהו אחר, אבל זה מעניין למה באמת, כי זה לא קורה, או לא זכור לי שזה קרה בהיסטוריה של מלחמות אחרות, ב-30 השנים האחרונות, שהקפיאו נכסים של טייקונים, שקשורים במדינות כאלו ואחרות, אפילו ההפך הוא הנכון, כאשר ב-2001, ספטמבר 2001, בנייני התאומים שהופלו על ידי השלטון האמריקאי, הם אמרו שזה בעצם קרה על ידי בגלל בין לדן ששייך למשפחת בין לדן, אוסמה בין לדן ששייך למשפחת בין לדן, ובעצם משפחת בין לדן היא משפחה שמאוד עשירה, שיש לה נכסים, והיו לה עוד כל מיני עניינים בוושינגטון עצמה, בארצות הברית, והם קיבלו כרטיס יציאה חופשי, כאשר סגרו את השמיים בפיצוצים שהיו בבנייני התאומים וההחרבה שלהם. משפחת בין לדן הייתה מהיחידות לקבל כרטיס יציאה בתוך השמיים הסגורים של ארצות הברית, הרחק הרחק מארצות הברית בחזרה לביתה. איך הם ידעו, למה הם ידעו, מי נתן להם את הכרטיס יציאה, באיזה קטע נתנו להם, כל מיני שאלות שנשאלות, והיום באמת אתה מבין שהסיבות ללסגור כל מיני משפחות שלא רלוונטיות או אנשים שלכאורה לא רלוונטיים למתרחש, הם קצת מעלות תהיות וגם סממן שנצטרך להסתכל עליו בעתיד הקרוב ונוכל לדעת באמת האם ועד כמה הקונפליקט שאתם עכשיו מקבלים אותו מול העיניים, עד כמה הוא באמת פבריקציה, לא כי אין הרוגים, לא כי אין את העוול שמתרחש ולא כי אנחנו לא צריכים לחלץ אנשים, אלא עד כמה באמת הסיפור והנרטיב שעכשיו אנחנו מופגזים על ידי תקשורת מערבית, הוא נכון גם מהצד השני ואו אם בכלל. אז לכן אנחנו את זה עוד לא נסיק עכשיו, אלא רק בהמשך. אני רק שם סימן שאלה מאוד גדול מסביב לכל הסיפור שמתהווה לנו עכשיו בקונפליקט. מחר כאמור טיסת חילוץ, בגלל שברור לנו שיש כל מיני אנשים, כל מיני גורמים שנרתמו, כל אחד שם את היכולת שלו, וביחד הרכבנו איזושהי מין מעטפת שמאפשרת איזושהי עזרה נקודתית לקבוצה קטנה של אנשים, כמו שגם, בוא נאמר ככה, אין רכבת עצומה עכשיו שנכנסת לקייב כדי לחלץ אנשים, יש מוניות נקודתיות עם איזה 5-6 מקומות, יש איזה אמבולנס עם 3 או 2-3 מקומות פנויים, וגם כל יציאה כזאת היא לשטח, היא מסוכנת שחבל על הזמן. אנחנו משמשים כעוד בסך הכל תא חילוץ אחד קטן עם משהו כמו 5-6-7-8 מקומות, שבאמת אנחנו ננסה לעשות את מה שאנחנו יכולים, בהיבט הזה של פשוט לאסוף כמה שאפשר, ולהביא אותם בביתך לישראל, ולעשות את זה כמה פעמים שניתן, כדי באמת לדאוג לכל מי שניתן כמה שניתן. בהבנה, כששוב פעם אנחנו מבינים, שרק אחר כך נדע מה קרה, אם קרה, איך קרה, אבל אנשים שעוד רגע נפגעים צריך לעזור להם. אז אני עשיתי את הפעם ראשונה בחיים שלי, בשנתיים האחרונות של הקורונה, עשיתי בדיקת PCR, עשיתי בדיקה, מישהו הגיע, דחף לי מקל לאף, זה הפעם היחידה שאני מודה שהייתי מוכן לעשות את החרה הזה, לטובת באמת המשימה הזו, בהבנה שבאמת אין לי שמץ של מושג מה דוחפים לי שם באף, מה זה עלול לעשות, ועוד כל מיני כאלה דברים, לטוב ולרע וללא נורא, ואני לא טוען פה לקונספירציות, אני רק אומר שבסך הכל לדחוף דברים לאף, שיש בהם כל מיני דברים מיקרוניים כאלה ואחרים, שלך תדע ממה הם עשויים ומה הם יכולים לעשות, היה ונשארים שלך שם באף, כמו שלא הייתי רוצה לדחוף לעצמי חלקיקים של מתכת קטנה או גם אבק שריפה בכמויות. בקיצור, הבנתם את הפואנטה, היה לי חוויה, זה מה אתה צריך לעשות בשביל לעזור לאנשים הכי מהר שאפשר, בהבנה שקצת מה נקרא, יש דברים שהם פיקוח נפש שדוחה, דוחה נוחות, דוחה, לא יודע, דברים אחרים, לא כי עכשיו הייתי רץ להתחסן בשביל זה, זה ממש לא. זה ממש לא. אין טעם להרוג בן אדם אחד בשביל להציל בן אדם אחר, כי אז אם נעשה את זה, מה נקרא, אם כל אחד יעשה עין תחת עין, שן תחת שן, אנשים יישארו בלי עיניים ובלי שיניים. אז שוב, כאמור, אני מקווה מאוד שאתם יכולים לסייע לאנדרי, אני מקווה מאוד שהדברים שלי לא נופלים על אוזניים ערלות, אני יודע שהרבה מהדברים שאנחנו עשינו בתקופה האחרונה, יכול להיות תופסים חלק מכם בשיעמום, חלק מכם ברפטטיביות של כאילו קורונה וכאלה, ותמיד אמרתי לכם שהקורונה תלך מהעולם באיזשהו שלב, ואנחנו נצטרך להתמקד בדברים אחרים שהם החיים עצמם, וזה בדיוק מה שאנחנו מתכוונים למקד אותו, אתכם, אותנו, בו, זה החיים עצמם, בין אם זה בחמשת המינימום, או בין אם זה בפעולות פיזיות, קונקרטיות, שניתן לעזור ולסייע, כאמור, לאנשים בשטח. אני רוצה שרגע נראה מהטוויטר, יש לנו עדכונים כאלו ואחרים, בינתיים אתם כמובן מוזמנים, יותר ממוזמנים לשאול שאלות, עכשיו שהסאונד עובד מצוין, ואני ככה, פעם ראשונה אני מודה ששוב פעם אני מסתכל, אני רואה איך הדברים עובדים של המערכת החדשה, אז אני איתכם ביחד גם, לומד וחווה את הדברים איתכם ביחד. אז עוד פעם, כאמור, אנחנו ביוטיוב, מה בעצם מטרת המלחמה? מטרת המלחמה מגוון כיוונים, אם תרצו לצערי הרב, כל מי שנמצא חוץ, תשימו לב טוב למה שאני אומר עכשיו, חוץ ממי שהבתים שלו מופגזים, וזה האנשים הפשוטים, חוץ מהם, לכל המדינות, אוקיי? לרוב המדינות באירופה, וככל שהן קרובות יותר למתרחש, יש אינטרס בעצם למלחמה באופן כללי, ולמלחמה הזו באופן ספציפי. זאת אומרת, אפילו, תשימו לב טוב, השלטון האוקראיני, אפילו לחלקים גדולים בעם האוקראיני, היה ברור, אני לא אגיד היה צורך, אבל היה ברור שרק מלחמה יכולה לארגן לאוקראינים את היכולת להיכנס בברית ההגנה האמריקאית, קרי נאטו, ואו להיכנס בברית ההגנה של האיחוד האירופי. שהוא יותר ברית כלכלית מאשר ברית ביטחונית, אבל זה הולך בדרך כלל ביחד. אז מטרת המלחמה של מי? לאוקראינים יש צורך במלחמה כדי אחת ולתמיד להפסיק עם הטרולים והמרגלים והשליטי בובה שפוטין מדי עת, מעת לעת שם באוקראינה, ואז מרעילים אחד, ואז אחד אחר גולה, וצלפים במיידן, ועוד כל מיני הפגנות שאנשים נרצחים על ידי כל מיני אנשים לא ברורים, במדים לא ברורים וכל מיני כאלה. לא קורה בישראל, קורה שם, נדבר אחר כך על הסיבות. בקיצור, הם רצו את המלחמה הזאת לא בקטע של יהרגו, אלא בקטע של אחת ולתמיד תקראו לילד בשמו. הרוסים שונאים את הסיטואציה שהאוקראינים כאחות, כבת משפחה, כבשר מבשרה של האומה הסלאבית, הולכת וזונה אחרי בעצם מישהו אחר במערב. אז גם לרוסים יש אינטרס לשמור את האישה, את האחות, את הבת בית הזו איתה אצלה, וזה יותר מתחושת שייכות מאשר שנאה. יש לרוסים את הצורך והרצון הזה שאוקראינה תשמש כאזור חיץ בין רוסיה, המדינה הרפובליקה, או הפדרציה בעצם, לבין אומות נאטו והאיחוד האירופי. וכדי להשיג את זה, לכולם יש אינטרס סוג של להשאיר את הדברים כפי שהם ב-70 או 80 השנים האחרונות, להבדיל מזה שאוקראינה קיבלה לכאורה עצמאות ב-92 ועוד כל מיני כאלה מהסובייטים, אבל אתם מבינים למה אני מתכוון, כי גם אחרי אותה עצמאות, על פניו האוקראינים לא באמת נפרדו מהרוסיות בכל הזמן הזה, מרוסיה ומהזרועות שלה ומהשלטונות שלה ומהעסקנים שלה ומהפוליטרוקים של רוסיה, הם לא התייתרו ולא התייתמו. גם אגב לא לטביה, גם אגב לא אסטוניה, גם אגב לא ליטה, גם אגב לא פינלנד במקומות מסוימים על האזור חיץ שם. גם כל וקלינינגרד שיושבת בפרצוף של בין לטביה לפולין, כמין חצי, מין מובלעת כזאת. זה האינטרס שלהם, ובייחוד של מישהו כמו של פוטין, שהוא יליד תקופת ביניים כזה, לא של ה-90, אבל גם לא של ה-50, 40 כזה של מלחמת העולם השנייה, או במין יצור ביניים שמכיר את סובייט יוניון של פעם, והוא היה בקגיבה וגדל על זה, ולמול זה שהיה ראה שם את הנפילה של החרה הזה, ואת התוצאות שהדברים, הדגרדציה בעצם מבחינתו, ההידרדרות התרבותית שקרתה בכל שנות ה-90, מה שהביא אותו, לא אידיאליסטית, אבל הביא אותו בתחילת שנות ה-2000, או בול בשנת 2000, לקבל את הכיסא מידי ילצין השיקור, שחיפש מישהו נאמן ורצחני בנאמנות שלו, ובזה הוא מצא את פוטין, שבאמת היה יד ימינו של ראש עיריית סנט פטרסבורג, אם אני לא טועה, אני מקווה שאני לא טועה, ברח לי עכשיו כל השמות, כל הזה, אבל פוטין הוכיח את עצמו בקיצור בתור מישהו שהוא סיקרטיב, סודי ביותר, יעיל ביותר, קטלני ביותר, ולא מדבר, והוא נאמן מאוד. אז זה למה הוא קיבל מידי ילצין את השלטון, והוא שם שם, כאשר היה עוד איזה מישהו, סמרטוטון כזה, בדיוק לשתי דקות, אבל הוא היה סתם מאפן, ופוטין באמת קיבל את התפקיד, בהסכמה או בתנאי, שפוטין לא ירדוף, ברגע שהוא יקבל את הכוח ואת הצבא ואת המנדט, שהוא לא ירדוף את ילצין השיקור על מעשיו הנפשעים כנגד העם הרוסי, על זה אחר כך בשיעור אחר. ובאמת פוטין הסכים, ילצין התרצה, וילצין סוג של מת מזקנה ומשקרות ומכל מיני כאלה, לא הרבה זמן אחר כך, ופוטין מיד החל לעבוד על התדמית שלו כגנרל, כמישהו שהוא בר סמכה, כי הוא הונחת משום מקום, והוא היה סוג של nobody, אחושרמוטה, ואף אחד לא הסתכל עליו ולא ספר אותו, ורוב העולם ואחותו אז היו סוג של בקג"ב כזה או אחר, אז גם זה כשלעצמו שהוא היה שם בקג"ב, זה לא הרשים אף אחד יותר מדי. אז מה אתה עושה? אתה עושה את מה שעשה, את מה שעשו כמעט כל השליטים של המדינות, הפחות או יותר עם התפיסות היותר עם אינקלנציה מערבית, ואו שהבינו איך עובד שיטות ההלם ומורה, שוק אנד או. אז בקיצור, פוטין עשה את מה שג'ורג' דאבליו בוש, הילד, כן, ווקר בוש, עשה בבנייני התאומים. הם עשו פעולות דגל כוזב, הם רצחו את האזרחים שלהם עצמם בפעולות טרור, שאחר כך, שהם עצמם יזמו והוציאו אל הפועל, כן? ואת האשמה לדברים האלה הם הפילו על אויבים טבעיים, שבדרך כלל הם ערבים דוברי, ערבים מסוגים שונים, דוברי ערבית או מוסלמים, הערבים והעזתים של רוסיה, אלה הם הצ'צ'נים. המוסלמים ומגמד וכל מיני כאלה שיהיו בריאים, ומהצד של האמריקאים זה כל מיני יושבי הרים, אפגנים, עיראקים וכו, שהקשר בינם לבין מה שקרה ב-9-11 הוא אפס מוחלט. כמובן שכשאתה זורק הרבה מאוד חול בעיני הציבור, אז להגיד שאין לו שום דבר בעיניים, זה כבר יהיה understatement לא נכון. יש, פשוט זה אותו החול ולא באמת מה שאומרים לו שיש. אז ככה ש... באמת פוטין פיצץ שלושה בניינים בחבל רייזן שם במוסקווה, בפאתי מוסקווה, שלושה בניינים שנפלו על יושביהם, פוצצו ונפלו על יושביהם. כ-300 אזרחים נרצחו על ידי השלטון הרוסי בעצם, על ידי ה-NKVD, השלטון החשאי הרוסי, ה-FSB, ה-NKVD אני אומר בלי, ה-FSB, איך יודעים? כי בבניין הרביעי שבאו להרים באוויר מרוב הלחץ והטרור שאחז בתושבים באותם האזורים בגלל הפיצוצים שקדמו, אז הם עשו משמרות בינם לבין עצמם בבניינים כדי לשמור באמת שלא יבוא מישהו וירים להם את הבניין באוויר. הרצה הגורל, ובאמת הם תפסו על חם באחד המרתפים של אחד הבניינים באותו האזור, כמה ימים לאחר הפיצוצים או שבועות מספר אחר הפיצוצים הנוראיים שגבו את הקורבנות, הם תפסו בעצם סוכנים של ה-FSB, שכאשר נתפסו, אמרו הסוכנים שהם בסך הכל באו לתרגל, וכאשר נשאלו למה הם באו לתרגל עם שקי, שלושה שקים של 50 קילו, עם פתיתי TNT, טריכלואוריתן נייטרוטרוטוניום, אגב, מי שלא יודע מה זה TNT, ו-TNT, אגב, אחראים על זה, האחים נובל, לא האחרים, האחים נובל, אלה שמחלקים פרסים כל שנה, כן, על המצאות וגאונות אנושית, כן, היו אלה שרצחו את האנושות יותר מאחרים, או יותר, או בוא נאמר ככה, לא פחות מה-TNT שאחד האחים המציא, כן, טריכלואוריתן נייטרוטרוטוניום. אז... זה היופי באמת בפרשה הזאת שמגלה לנו שפוטין רצח מאזרחיו והאשים את הצ'צ'נים וזה שהם אלה שעשו את זה, עד שנמצא על ידי ערוץ טלוויזיה רוסי בשעתו NTV, אם זיכרוני אינו מטעה אותי שוב פעם, שבאמת מדובר בסוכני FSB שהם אלה שהיו אחראים על הפיצוצים. הערוץ כבר סגרו אותו, את האנשים, חלק מהם הועלמו, הותפטרו, נפטרו או כל מיני כאלה. והמלחמה בצ'צ'ניה החלה על כל ההרוגים ועל כל הדברים האלה. הצ'צ'נים במלחמה בצ'צ'ניה שלא חטאו במאום, כן, בהיבט הזה, ניסו להגן על עצמם לא בהצלחה רבה מצד אחד להם, ומצד שני גם לרוסים לא בהצלחה רבה, עד ששני הכוחות בעצם סוג של כל אחד הלך לדרכו, ורמזן קדירוב שהיה אחראי לכוחות שם בצ'צ'ניה, החליט ש... באיזושהי צורה כזאת או אחרת שהוא מתפטר והולך לצד של פוטין. ופה אני מקווה שאני לא מטעה, תבדקו אותי בבקשה. זה, רמזן קדירוב זה בעצם הבן אדם שמבחינתי, כן, הפסיד לפוטין ועכשיו הוא נמצא איתו במלחמה נגד אוקראינה. כוסית עם זקן שהפסיד פעם אחת ומשום מה מחפש הפסד פעם שני. הפסיד עוד על המדינה שלו, כן, אז עכשיו הוא מצפה לנצח במדינה של מישהו אחר כשזה בכלל לא חשוב לו. אז זה אותו רמזן קדירוב שהפסיד לפוטין, שבאמת עשה את הדבר הזה, והבניינים שהופגזו והופצצו מעולם בעצם, אף אחד לא נטל את האחריות כאשר לאותם התושבים ולאותם האנשים באותה עת, היה ברור שזה לא הצ'צ'נים ולא נעליים. כל זה היה את התשובה, ניסיון לענות לכם למי יש אינטרס למלחמה, ומהי מטרת המלחמה. שוב, מטרת המלחמה זה לעשות את הדברים, כפי שאמרתי לכם. חייבת להיות המלחמה, מישהו כותב פה על בורא עולם, עוד הפעם, אני לא, אני מאבד את זה. כמו פרשן בטלוויזיה שאתה מזלזל בה, לא הבנתי מה זה אומר. חברים, יש לכם שאלות רציניות ולא דברים כאילו שאני אשמח מאוד. נאמר ככה, מחר בבוקר כאמור אנחנו יוצאים לטיסת חילוץ, בתקווה שבאמת הדברים יעבדו כמו שצריך ושלא יקרה שום דבר, שנצא בשלום, נחזור בשלום, ואנחנו מחלצים ילדים, נשים וילדים בהיבט הזה. אין גברים בטיסות האלה לצערי הרב, זאת אומרת אין איזה שהם אנשים שהם מעבר לגיל, הרובם כבר נשארו שם בערים השונות, ועושים את מה שהם עושים. כן. מבחינת לחימה, מבחינת כל מיני כאלה. מישהו פה כותב שהוא לא מבין מה רוצים מפוטין. פוטין הזהיר, אל תצטרפו לנאטו. אף אחד לא יצטרף לנאטו. לא הקשיבו. אז כן, האויב שלו לא על הגבול. הוא פשוט חייב... הוא חייב להראות מי בעל הבית. אצל רוסים הרבה מאוד פעמים... אתה מכה קודם ואחר כך אתה בעצם מרגיש טוב כדי שלא ישאלו שאלות ולא יעשו עליך פוזות. יש מין נטייה כזאת מאוד סובייטית. כן. כן. שאלות, אם יש לכם חברים יקרים לגבי ההתרחשויות, שוב, כל הפורנוגרפיה של הגופות וטילים וירי וזה, אתם יודעים כבר איפה למצוא, אני פה יותר בקטע של לתת את השתי סנט שלי. פוטין לא ניצח כמו שאוקראינה לא הפסידה. למעשה זה האזרחים שמפסידים בכל פעם שיש מלחמה, בכל פעם מחדש, והשלטונות והתאגידים מנצחים, דה פקטו. בכל פעם שיש מלחמה, זה מניע באופן אבסולוטי באותו הזמן את מכונת הכסף של הטייקונים, של התאגידים, של הנפט, של האנרגיה, של סוחרים בבורסה, של כל מי שעכשיו מנצל בצורה, ממש מחכה שהדבר הזה יתפתח ולא יסתיים וכאלה. אוקיי? תבינו, השאר סובלים. אוקיי? ומי ניצח או הפסיד, זה כולם מפסידים, אוקיי? כשמיעוט קטן מאוד, לא מנצח, הוא חושב שהוא מנצח, הוא פשוט עוד לא שם לב עד כמה הוא הפסיד. זה תקופות בחיים שאתה חזיר, ואז אחרי שאכלת מספיק, אתה מתחיל להתחרט למה כואב לך הבטן. ואז אתה מתחיל לתהות מה לכל הרוחות אכלת שכואב לך כל כך. אוקיי. יש פה אנשים ימנים שהם... יש פה אנשים שהם ימנים ושואלים שאלות ששייכות לימי בית ראשון, שכנראה באמת לא יצטרפו אלינו למציאות ולעתיד. אני מזמין אתכם להצטרף למאה ה-21, להבין את מה שאמרתי עכשיו. יש שלטונות ויש את כל השאר, אוקיי? שלטונות, תאגידים וכל מיני כאלה, ואז יש את כל השאר, אוקיי? אם תשימו כיפה, אוקיי? לא משנה של מי, של נוצרי, של מוסלמי או של יהודי לכל דבר, זה בול אותו הדבר, אוקיי? יש את ה... רבנים הראשיים, הגדולים וכל מיני כאלה, שיש להם אינטרסים, שיש להם את השליטה, את הכוח, הם נהנים מזה, הם מתבשמים מזה, כן? ואז יש את כל השאר. השאר זה, אמא, הבטחת לנו אוף לשבת, זה השאר, כן? השאר זה אלה שבאים כל היום דופקים בגמחים, זה השאר. השאר זה אלה ש... וזה נמצא, אגב, כשאני אומר... אוף לשבת וגמחים, אני מתכוון גם לנוצרים וגם למוסלמים וגם ליהודים וגם לכל האחרים, כל הדתות האחרות, כי אין קשר. בסדר, חברים יקרים? דת זה תאגיד, זה צורת שליטה, זה צורת ניהול, זה צורת ניהול של אל תשאלו, זה הקרדו, והוא מגיע מלמעלה, כי ככה הכי קל בעצם להגיד, כן, שלא היה כלום, כי אין כלום, אבל היי, אם נגיד לך איזושהי כתובת, ונגיד לך שתסמוך על זה, אז זה יהיה בסדר. עם השנים, בן אדם מפתח אישיות, שמתחילה לתהות על קנקנו של העולם, שאלות קיומיות, ושם יש אנשים שמקבלים צורך באמת לעשות עם התחושות האלה, מהלכים אישיים ופרטיים. זה כבוד גדול, מוריד תקוב השפו יפה, של, וזה לכל אחד, זאת אומרת, זה כמו ילדים, כמו פלוצים וכמו קאקי. יש כמעט לכולם, מה שנקרא, כן? וזה פרטי, וזה אתה נהנה ממנו או סובל ממנו, ואין צורך לדחוף את זה לאף של אחרים. כל עוד דוחפים את זה לאף של האחרים, זה באותה עמידה לאומנות, זה באותה עמידה כפייה, זה באותה עמידה מייצר טרור, רצח ואפליה ועוד מיליון דברים שהם חורבן אך ושרמוטה. ולכן אני אומר שמי שיש לו את הצורך בלהיות ולחיות דרך רצח ודרך לרצוח ולכפות, לאיים, להסיט, שהכיפה שלו יותר יפה ויותר חשובה והכיפה של האחר בהכרח לא, ימי הביניים זה אצלכם, זה שמה, זה ימי הביניים. מי שמשתמש, כן, בכלים שהם יכולים להיות דתיים, וזה בסדר, כן, כדי להיטיב עם עצמו, עם סביבתו, עם חייו ועם ראות עיניו, בצורה שלא קוטשת, קוטלת, מזמברת, כן, באופן אקטיבי וכל מיני כאלה, אנשים אחרים, בכבוד, בכבוד, אני חושב שזה יפה, אני חושב שזה ראוי שנלמד בעצמנו, איך באמת לשים כל מיני התמכרויות ארציות, נקרא לזה, בצד, לייצר את השריר הזה, את היכולת הזאת, כדי לייצר עצמאות. ואגב, פליטות, הסיבה שהמונח הזה הוא קיים, זה כי הרבה מאוד אנשים תלויים בעיקר, בדרך כלל, אך ורק בחמשת הממים, שזה דברים פיזיים, tangible. ובדברים אחרים, קשה להם, זאת אומרת, אין את, כמעט את הדבר האחר הזה. וכשאין את הדבר הנוסף הזה, שהוא אישי, אין לו, הוא לא יהודי, הוא לא נוצרי, הוא לא מוסלמי, הוא לא נעליים, הוא לא גרביים. הוא פרטי אישי של כל אחד. הרגע הזה שלו, עם הנשוימה שלו, כן? עם נקרא לזה, כל אחד עם מה שהוא מרגיש, ששם אותו, הביא אותו, אם בכלל, אולי אין דבר כזה גם בשבילו, כן? ומי שלא יודע לכבד את זה, את האיש, את הפרסונל, כמו רפואי, זה כמו שאתם אומרים, אנחנו לא נספר לך האם אנחנו מחוסנים או לא, כי זה מידע פרטי אישי. ושזה שפתאום הפכו את זה פה לאיזה משהו, נחלת הכלל, לא אומר שאני אחלוק איתך ושזה בסדר לחלוק. זה אישי. אז ככה אני חושב שגם עניין של אלוהים, כן או לא, בורא, כן או לא, משיח, כן או לא, זה אישי לחלוטין. זה התחתונים והנוד הפרטי שלך, שיש לכל אחד, גם יש רבים שיש להם חולקים את ההבנה וההכרה וההזדהות, כן? כל אחד מנסיבותיו, אבל לחיות בלללנד, כאילו זה הפתרון, האורים והתומים בלעת. מראש חוטא למטרה שלשמה הדברים האלה נכתבו ונוצרו על פי תפיסתי האישית. מי שלא חולק איתי את התפיסה, זה בסדר גמור, איש לא כופה עליכם באמת, אתם פה מבחירה, אתם יכולים לא להיות פה. אתם יכולים לא להיות פה. אני אשמח שכשאתם כותבים שאלות, בואו נדבר על שאלה, כאילו, כשזה יהיה ברור, סתם רק טקסטואלית שאני אהיה בזה, כן. מי ששואל איפה נולדתי, אני נולדתי כמה מאות קילומטרים מצ'רנובל, כאשר מבחינת העננות הרדיואקטיבית, זה כמו להיוולד בתוך צ'רנובל עצמה. מה עם ההתרחבות הטריטוריאלית המוגזמת של אוקראינה? אני רואה שמוציאים מהארון את כל השטויות האפשריות, זורקים קשקושים וחרטות שחבל על הזמן. לאוקראינה אין שום התרחבות טריטוריאלית. כלום. אפס. פוטין יצא למלחמה בעיקר בגלל שאוקראינה התכוונה להצטרף לנאטו. אוקיי. הוא לא מוכן שהמערב יישב לו במידה סמוכה על הגבול. נכון. כל פעם שלא נוח לך לענות, אתה מדיר את האנשים שלפני רגע היו נחשבים ברי דעה זהה לשלך. לא. יש אנשים, מלא אנשים שיושבים איתי שאנחנו לא מחזיקים באותה הדעה, אבל אנחנו בהחלט מחזיקים בסט ערכים דומה. ואפשר שלא יהיה לנו את אותה דעה. זה ורסיה אחת. ורסיה שנייה, שיש מלא אנשים טובים ש... כאחד האדם מחזיקים באותן דו הכל בסדר, ואז למעט לעת או לפעמים לאחד מהם יוצא, מתפרץ, כן? שבץ מוחי. עכשיו, יש שבץ מוחי שאתה אומר, מסכן הבן אדם נעזור לו, ויש שבץ מוחי שבן אדם מקבל בידיעה, במכוון, בהבנה ברורה שהוא עכשיו חוטף, אוקיי? שזה יעשה לאחרים נזק, והוא אפילו לא אכפת לו, אלא הוא דוחף את הדבר הזה לחיים שלנו. ואז זה כבר לא משנה כמה דברים אחרים אנחנו מזדהים איתם. יש שבץ מוחי, כמו נוד, אתה לא מפליץ באוטו, כשאתה נוסע בחימום ואוטו מלא, גם אם לא בחימום, כן? כשיש לך אוטו מלא באנשים טובים שהם חברים שלך והכל טוב יפה, אם תפליץ באוטו נשמה שלי, זה בסדר שזה טבעי וזה תרבותי בהרבה מאוד תרבויות, יש כאלה שזה נחשב אפילו לכבוד אחרי אוכל, שזה מסמן לזה שמי שהכין את האוכל שהיה טעים, יש כל מיני תפיסות. אבל לא מפליצים באוטו נשמה שלי, אני לא יודע מה לימדו אותך, איפה לימדו אותך, אתה מבין את הפואנטה? אז מדיר, כן, מי שיפליץ לי בתוך האוטו, חבר שלי, אח שלי, אמא שלי, דודה שלי, אוקיי, הם יחטפו סתירה, בוודאי. אתה לא מפליץ לי בתוך האוטו, נשמה שלי. זה קצת כאילו עניין של אתה לא, זה שקיבלת אישור להיכנס לאוטו, זה לא נותן לך אישור גם לחרבן בתוכו. אתה מבין את ההבדל? כן. האם פעם תעשה רעיון עם פרופסור יובל נוח הררי? וואלה, אני לא שולל, אני חושב שהבן אדם אהבל רציני, אבל אני לא שולל, כי כבר היו לנו פה אבלים שראיינו פה. לא צריך לכבד ולאהוב ולעזור למי שטבחו בעמנו. אוי ואבוי לי. מי טבח בעמך? הילדים שנולדו לפני שעתיים שאנחנו מביאים אותם מחר? זה מי שטבח בך? ההורים שלו שנולדו בעצמם לפני שתי שניות? טבחו בך? והזונות האלה שבאות לכאן, כן? שמביאים אותם הישראלים, כל מיני, סליחה שאני עכשיו הולך להגיד את זה בגסות, כן? כל מיני אנשים שראינו בסרטים הדוקומנטריים שטסים לשם כדי לקנות כל מיני זונות וכל מיני קלות אוקראיניות ועוד כל מיני מסחר בבני אדם וכל מיני כאלה ומביאים אותם לפה. זה בסדר, כן? נו, יופי, שוין. אהבתי. טובחים בעמנו. מי שטבח בעמנו, כן? אני לא מוריד זה. זה נמצא שם במשרד הבריאות. הם יושבים שם, הם טובחו בעמך. אתה, כשתלך לעשות להם, מה שנקרא, לפי חוק, כן? כשאתה תלך ותנקוט בפעולות יזומות חוקיות נגד הבני הזונה האלה, תבוא ותדבר איתי על מה אנחנו, תיתן לנו דעות על מה אנחנו עושים. אנחנו אוהבים אנשים שמפליצים באוטו. אנחנו אוהבים אנשים שמפליצים באוטו. וזה כל מה שהם עושים. כן. מה זה הסכם מינסק שהופר מצד אוקראינה 3 פעמים? אוי ואבוי לי. אתם חייבים להבין משהו, חברים. אין רוסיה-אוקראינה. כמה פעמים אני אסביר לכם את זה? אין רוסיה-אוקראינה, אוקיי? יש את פוטין, ואולי איזה שם שם שויגו ועוד כל מיני כאלה, ויש את המקבילים לו בצד השני. כל השאר, זה העשב שעליו הפילים האלה רבים. בסדר? אז כשאתם אומרים שמישהו הפציץ מישהו, אז אתם לא יודעים מי זה. אז מה אתם אומרים? אתם אומרים זה אוקראינים, כי אתם לא יודעים מי זה, אז אתם סתם זורקים. כמו שגם אנחנו אומרים, כן? הרוסים פלשו וזה. אבל מה זה הרוסים פלשו? זה פוטין. פוטין עם גוורדיה של סתומים וילדים. הסתומים האלה, אוקיי? גולשים על ילדים בני 19 עם נשק, לתוך אוקראינה בשביל למצב לעצמם. קפיש? לא הייתי מרחם על האוקראינים, אני לא מרחם על האוקראינים, אני מרחם על האזרחים שלנו, שאנחנו, שלנו, לא שלנו של מדינה, אלא שלנו כבני אדם, כקהילה של אנשים פשוטים, של קלחוזניקים ושל כל מיני כאלה. להגיד שלא היית מרחם, אני מבין שאתה לא היית מרחם. אז בעצם מה שאתה אומר, זה שאתה לא בין האנשים השפויים שכשהוא רואה סבל של צד אחד, הוא נעזר, הוא בא לעזור, אתה קודם בודק את הלאו-לאו כדי לראות אם שווה לעזור. בעצם מה שהתלוננת על הרופאים שעושים לאנשים שלא התחסנו, שהחליטו שהם לא עוזרים למי שלא התחסן, אז אתה עכשיו מחליט שזה דווקא כן בסדר לעשות. הבנתי, פשוט בגלל שהם אוקראינים, לא לעזור להם, כי הם אי שם בהיסטוריה איפשהו משהו, עשו לעם שלנו אולי, כאילו לא אולי, הם עשו, בוודאי שהם עשו. הבנתי, יפה, יפה. ועדיין לא הבנת שזה לא העם כמו שזה בני הזונה וזה, כן? אלא אם יש לך כתובת של מישהו ספציפי מהעם הזה שעשה משהו, ואז נדע לא לעזור למשפחה שלו, אבל אתה מבין, לעמוד מהצד כשיש לך לא אחד, לא שניים, מיליון אנשים שצריכים עזרה. צריך להיות חתיכת piece of work, אחי, כדי לעמוד מהצד, אחי. חתיכת piece of work. אגב, זה בסדר. אני הגעתי מהאזור, אז לכן אני מרגיש קצת יותר אמפתיה. יכול להיות שאתם פחות, אז זה גם למה יותר זריקת זין. המצב באוקראינה כנראה התפתח למורת רוחנו, של האנשים הפשוטים, ולשמחתם של תאגידים שונים ועוד כל מיני כאלה. תסתכלו בבקשה בשידור שלנו מיום רביעי. יוטיוב חסמו אותנו, הורידו לנו עוד סרטון במהלך החסימה של השבוע שחלף שלא היינו ביוטיוב, למי ששואל. בנוסף, אנחנו גם היינו רחוקים מאוד, כן, מהיכולת לשדר כמו שצריך ביום יומיים האחרונים, בגלל כל החיוות מחדש ובגלל סידור מחדש, ואתם לא רואים פה גם את האולפן, הוא הרבה יותר מסודר, הוא הרבה יותר פנוי ופתוח ונעים ועוד כל מיני כאלה. אז גם אני רוצה בהזדמנות זו להגיד תודה לאלכס, שוב פעם לספלינטר, שוב פעם לרועי, לעוד רועי ולחברים רבים אחרים תומכים ומעצבת, באמת שעושים עבודה מדהימה. הלצ'קו כמובן, אלכס, כן אמרתי, ובאמת עבודה מדהימה על מה שקורה כאן. אז לא יכולנו להתפנות לעשות עוד שידורים ועוד עדכונים, ובאמת יש עוד חילוצים ועוד אנשים שצריכים את העזרה. בכל מקרה, אם יש לכם פרטים, אם יש לכם את היכולת לעזור בכסף, בכוח אדם, בצוות, בין אם פה באולפן, בין אם זה על מה שקשור לחילוצים, בין אם זה קשור לתכנים, לכל הדברים שאנחנו עושים, חברים יקרים, עיתונות אזרחית, את צריך את האזרחים, אוקיי? לא כאלה שהם צקצקים בלשון, רק דני מקלדות שהם לא יודעים לעשות כלום מהחיים שלהם חוץ מלהתלונן, אלא אנשים שבאמת רוצים ליצור, לעשות אחרת כדי שיהיה אחרת, לעשות טוב כדי שיהיה טוב, לתמוך ועוד כל מיני כאלה. אני לא יורד על האנשים שלא יכולים, אני מדבר על אלה שבסוף עושים, הם אלה שיעשו את ההבדל בין משהו לכלום, ולבין בן זונה ומצוין, לבין גרוע ושרמוטה. ועלינו, וצו השעה, להיות האנשים שלהם חיכינו. אנחנו צריכים להיות, וכבר עכשיו, להיות האנשים שלהם חיכינו. אני מקווה שאתם בטוב, מקווה שאתם בסדר. אני אסיים את השידור הזה. חכה רגע, אני אסיים שידור. בשידור, חכה רגע. אני אגיד לכם תודה רבה, תודה ענקית. תתמכו בנו, מחר אני אעשה, אם אפשר, שידור קצר ליוטיוב, כי אין לי, אני יכול לעשות לאתר, אני פשוט כרגע, אני עוד לא בדקתי את המערכת הניידת של הטלפון, כי אני לא אקח איתי ציוד שידורים כבד, אני לוקח איתי רק שני דברים, טלפון ודרכון וכמובן גופרו. שזה יהיה על החזה וזה, כי אני לא יודע אם יהיו לי ידיים בכלל. אז זהו, אני צריך לעשות סגירות טכניות, לוודא שיש לי את כל הסוללות טעונות, יש לי טלפון עובד, שיחות, רשת לחול, ביטוח, דרכון, אישורי כניסה ויציאה מהמדינות הספציפיות. ויש לי עוד מישהו בדלת שצריך להיות אחראי על השיט במקרה וחלילה קורה לי משהו. שיהיה לכם כל טוב, שיהיה לכם לילה טוב, תצפו בשידורים שלנו, נשמח לתמיכה שלכם, תכנסו לאתר שלנו, ie2020.net, זה התמיכה, 054-264-9690, זה הולך גם לאנדרי, התמיכה הזאת היא בפייבוקס, מי שתורם, תומך, זה דרך הפייבוקס הזה, יש קבוצה שפתחנו, תומכים באנדרי, 054-264-9690, ויש את הקבוצה. מה שלא יגיע לקבוצה, אז זה לא ייחשב אליו, אוקיי? תשימו לב, לא להתבלבל. State your, כאילו, תצהירו אם זה לתמיכה באנדרי או בעיתונות אזרחית, זה, אנחנו פועלים בנפרד. בעניין הזה אנחנו פשוט עוזרים לו, אז אנחנו יותר מנשמח שוב פעם כאמור, שתתמכו, שתעזרו לנו. אני הייתי אילן מרשק, צפיתם בעיתונות אזרחית. זהו, שמרו על עצמכם. נתראה מחר בבוקר. ביוטיוב, באתר, מהשטח, וזהו, כן. אגב, אני רוצה להגיד לכם משהו במסגרת קטנה כזאת. ערוץ 12 ביקשו להצטרף. קיבלו לו. הברכה עליכם.